קדמה על אנשים ואירועים בהיסטוריה היהודית. הפרק ה-16, משפחת אבן תיבון. שלום וברוכים הבאים לקדמה, אני נועם אשכולי. אני חושב שמתרגמים לא זוכים להערכה שמגיעה להם. שפה זה לא רק אוסף מילים, שפה מבטאת תרבות, צורת חשיבה. אז לקחת ספר מתרבות אחרת ומשפה זרה ולהפוך אותו בבחירה הנכונה של המילים והביטויים לספר שנקרא באופן קולח כאילו נכתב בשפה הזאת, זאת אומנות. כמה שהתרגום האוטומטי של גוגל טרנסלייט מרשים היום, הוא עדיין מייצר דברים עוד משעשעים וגם מביכים. עדיין בימינו צריך יד אומן כדי להפוך יצירה בשפה זרה למשהו שהקורא ירגיש שזה באמת נכתב בשפה שלו. למצוא את הביטויים המתאימים, הדקויות בשפה, לתרגם גם את הניואנסים שהסופר המקורי שזר והחביא. אז היום נדבר לא על מתרגם אחד, אלא על משפחה שלמה. ארבעה דורות שלא היו רק מתרגמים, אלא כמו שאוהבים לקרוא לזה באקדמיה, היו מתווכים תרבותיים. ביטוי יפה, נכון? מוכנים? אז בואו נתחיל. על המרכז היהודי בספרד דיברנו. גם על המרכז באשכנז. אפילו דיברנו קצת על צפון אפריקה ועל מצרים, אבל היום לבקר במרכז יהודי חשוב נוסף, פרובנס. פרובנס זה לא צרפת. ולא מדובר רק על האזור שהיום, וגם אז בהגדרה של העמים שגרו שם קוראים פרובנס, בקצה הדרום-מזרחי של צרפת. בהגדרה היהודית מדובר על כל האזור הדרומי, מהרי האלפים המזרח, בגבול עם איטליה, ועד להרי הפירינאים, במערב, בגבול עם ספרד. כל דרום צרפת. היהודים קראו צרפת לחלק הצפוני של מה שאנחנו קוראים היום צרפת. והתרבות שם בפרובנס שונה. גם של היהודים. אפילו השפה שם הייתה שונה. לא צרפתית, אלא דיברו שם פרובנסיאלית. שהיא שפה רומנית, קצת קרובה לקטלנית שמדברים בברצלונה. הם היו בדרך המסחר שמחברת את ספרד עם המוסלמים והנוצרים לשאר אירופה. וגם היה להם גישה נוחה לצפון אפריקה. והרבה מהיהודים היו באמת סוחרים. סופגים תרבות ומנהגים מכל האזורים ומפתחים תרבות משלהם. יהודים נמצאים שם כבר כנראה עוד מהזמן שהרומאים שלטו שם. אבל היום אנחנו קופצים הישר למאה ה-12. בפרק על הרמב״ם סיפרנו שבשנת 1148, בגלל הפלישה של המוחידון מצפון אפריקה לספרד, היהודים בורחים מספרד. חלק ברחו דרומה, כמו המשפחה של הרמב״ם, אבל חלק ברחו צפונה, לכיוון פרובנס. ואחד הבורחים הוא יהודה אבן תיבון. שנולד בסביבות 1120 בגרנדה בדרום ספרד, הוא ברח משם עם המשפחה אל פרובנס, אל העיר לוניל. שמעתם את הפרק על מסעות בנימין מתודלה? אז כשבנימין יוצא מספרד ופונה צפונה לפרובנס, הוא מגיע גם ללוניל. תקשיבו לתיאור היפה שלו. ומשם ארבע פרסאות ללוניל, ושם קהל קדוש מישראל, מתעסקים בתורה יומם ולילה, ושם רבינו משולם הרב הגדול, אני קצת מדלג, ורבי יהודה הרופא אבן תיבון הספרדי, וכל הבאים מארץ מרחק ללמוד תורה, מפרנסים אותם ומלמדים אותם ומוצאים שם פרנסה ומלבוש מצל הקהל כל ימי אותם בבית מדרש, והם אנשים חכמים וקדושים בעלי מצוות, ובא קהל יהודים כמו 300. אז מה הבנו? יש קהילה יהודית בלוניל. היא גם גדולה יחסית. ויש שם ישיבה שלומדים בתורה. ישיבה שהקהל מפרנס אותה. ואחד האנשים החשובים שבנימין מתודלה מוצא לנכון לציין אותם, חוץ מראש הישיבה המפורסם רבנו משולם, הוא רבי יהודה אבן תיבון. וגם על הדרך הוא סיפר לנו שהוא היה רופא. גם רב, גם רופא, וגם מתרגם. פרויקט התרגום הראשון שאנחנו יודעים עליו הוא ספר מוסר בשם חובת הלבבות של רבנו בחיי. או אם תרצו, רבנו בחיי. רבנו משולם, ראש הישיבה בלוניל, שמח מזרם החכמים שמגיע מספרד. הוא מעשיר את הלימוד ואת הידיעות, והחכמים הספרדים האלו באים גם עם ספרים חשובים, שלא מוכרים בפרובנס, אבל עם בעיה קטנה. הספרים האלה כתובים בערבית, ערבית יהודית. ורבנו משולם מחפש חכמים שיתרגמו את הספרים. היו כמה מפורסמים שתרגמו. אחד מהם הוא רבי יוסף קמחי, שהוא פעל בנרבונה. הוא גם היה פרשן מקרא, הוא היה משורר, הוא היה פילוסוף. הבן שלו התפרסם, הוא היה הרד"ק, רבי דוד קמחי. שושלת שלמה, שאמרו אז על משפחת קמחי, אם אין קמחי אין תורה. אבל מתרגם אחר שעליו אנחנו רוצים לדבר היום, הוא יהודה אבן תיבון. זה לא היה פשוט לתרגם. הלשון הערבית של אז הייתה שפה עשירה וחיה, עם ביטויים רבים שמאפשרים לבטא פרטים בצורה עדינה ומדויקת. והעברית נתקעה מאחור, לא נעים להגיד. השפה שהיהודים תקשרו ביניהם הייתה לרוב השפה המקומית. העברית הייתה מבוססת על לשון המקרא, וגם לשון חכמים מהמשנה, מהתלמוד. יש אמנם את שירת ספרד, שהחייתה את הלשון המקראית בשביל עושר הלשון, אבל בשביל לתרגם ספרים זה לא מספיק. כתבו בעברית, אבל חסר מונחים מדעיים, פילוסופיים. וכדי להתגבר על הקשיים הלשוניים, היה צריך להרחיב את השפה. אבן תיבון, הרבה לפני אליעזר בן יהודה, יצר מילים חדשות. הנה כך הוא מסביר בהקדמה לתרגום לספר הכוזרי. ונזהרתי כפי יכולתי, מהטות דברי המחבר בדרכיהם, וכל אשר מצאה ידי להעתיק מילה במילה, אף על פי שלא היה לשון נאה כחפצי, עשיתי כן. הוא יוצר מילים על פי שורשים עבריים במשקל ערבי. הוא על פי מילים ערביות עם עטיות של העברית. הוא מערבב גם את לשון המקרא לתוך לשון חכמים. מילים מילים ממוחו הקודח. מילים חדשות כמו טבעי ומלאכותי, סיבה ומסובב, כמות ואיכות. הוא יוצק משמעות חדשה למילים. למילים קיימות, כמו למשל המילה מצפון. המילה מצפון, דרך אגב, נשארה די צפונה בתרגומים של אבן תיבון, ופחות השתמשו בה עד שבאמת בן יהודה רענן אותה והוסיף אותה למילון שלו. אל תקשיבו איך אבן תיבון מתאר את השקפת עולמו על תהליך התרגום. זה גם מתוך ההקדמה שלו לחובת הלבבות. וכמה פעמים פיסותי קצת הנדיבים אוהבינו מחכמי המקומות האלו להעתיק להם קצת מחיבורי הגאונים אשר בלשון ערב אל לשון הקודש. ולא נתפייסתי להם מפני כמה פנים שצריך האדם להיזהר בהם בעניין הזה. אני מספר מקצתם ואומר, כי כל אשר ראיתי מן הספרים שהעתיקו מלשון ערב אל לשון העברית, לא נמלט מהם אחד שלא השחיתו המעתיקים הודו ושינו את ענייניו והפסידו את טעמיו. והפסד הזה משלושה פנים. אחד, מפני שיש מהם שאינם בקיאים וצריכים בלשון הערבית אשר יעתיקו ממנו. והשני, שאם הם היו בקיאים וצריכים בלשון הערבית, הם לא היו בקיאים בלשון העברית אשר הם מעתיקים אליה. והשלישי, שאם הם היו בקיאים בשתי הלשונות, הם לא יבינו דברי המחבר כאשר הם מלבבו. והם עתיקים כפי הבנתם ודעתם על דרך אחרת שלא כדעת המחבר. ואפשר שיעתיק מי שנתקבצו כל המידות האלה בו, וידוע לכל מבין כי כל אחד מאלה הפנים משנה העניינים והופך אותם לעניינים אחרים. טוב, דבר ראשון, הבנו שהם לא קוראים למקצוע הזה מתרגם, איך הם קוראים לו? מעתיק. אבל המעתיק הזה, כמו שהוא מסביר לנו, לא מספיק שהוא ידע עברית וערבית ברמה מעולה, הוא גם צריך להיות מספיק חכם כדי להבין את הטקסט שמנסים לתרגם אותו. וכמו שהוא אומר, בעצמו הוא פחד להיכנס לפרויקט כזה. הוא יודע שהוא לא המתרגם הראשון, אבל הוא חושב שרוב התרגומים שהוא פגש לא היו מספיק טובים. אז כשהוא נכנס בכל אופן לתא פרויקט, הוא מייסד שיטת תרגום. שיטה שצאצאיו עוד ימשיכו לשכלל. אז הוא מקבל לתרגם את הפרק הראשון של חובת הלבבות. זה נקרא שער הייחוד. הוא עוסק בחקר מציאות האל ובריאת העולם על בסיס פילוסופי. ורבי יוסף קמחי, שהזכרנו קודם, הוא קיבל לתרגם את השאר הפרקים. קמחי עובד בשיטה שהוא מנסה להיצמד לסגנון המקורי. הוא מעדיף את זה על פני הדיוק בתרגום. אבל אבן תימון מוכן לוותר על סגנון, ובלבד שהדברים יהיו מדויקים וקולחים בקריאה. הנה כך הוא מגדיר את העבודה שלו. שלא להטות מדברי המחבר, וכפי היכולת לתרגם אותם מילה במילה, אף על פי שלא יהיה הלשון נווה. הקהל בתקופתו ללא ספק הצביע בעד השיטה של אבן תיבון. ולאחר זמן מבקשים ממנו שישלים ויתרגם מחדש גם את שאר הספר. ואחרי הספר הראשון מגיעים עוד ספרים. הוא מתרגם את הספר מידות הנפש של אבן גבירול. ואת הכוזרי של רבי יהודה הלוי, דיברנו עליו. הוא מתרגם את ספרי הדקדוק המפורסמים של רבי יונה אבן ג'נח. הוא מתרגם חלק מהקדמות של הרמב״ם לפירוש המשנה. והפרויקט הגדול והאחרון שלו היה ספר אמונות ודעות של רבינו סעדיה גאון. למעשה, אפשר לומר שהוא הציל לדורות הבאים רבים מהספרים. אני מזכיר לכם, את הדפוס ימציאו רק בעוד יותר מ-300 שנה. אז מה שלא מעתיקים ביד, נעלם. אבל יותר מזה, מה שנשאר בערבית ולא הועתק, לא מעתיקים בכלל. מגוון של מחברים, מארצות שונות, מתרבויות שונות ונושאים שונים, ואת כולם, ביד אומן, הוא הופך להיות חלק מהיצירה העברית, תרגומים שמשתמשים בהם עד היום. רבי יהודה אבן תיבון כתב כנראה גם ספרים בעצמו. אבל אף אחד מהם לא נשאר לנו. חוץ מספר אחד, מיוחד ושונה מהשאר. לבן של יהודה אבן תיבון קראו שמואל. והוא עוד התפרסם כממשיכו של אביו. אבל רגע, לפני שנגיע לפרסום שלו, מסתבר שבתור ילד, אבא שלו לא בדיוק רווה נחת ממנו. והאבא כותב לבנו צוואה. לאו דווקא כי הוא חושב שהוא הולך למות, יותר מכתב חינוכי, להטוות לילד את הדרך. וזה הספר היחידי שנשאר. והספר חושף בפנינו המון גם על האבא וגם על הילד. תקשיבו לכמה שורות. כך מוסר אב מלב נכאה לפרידתך, כים הומה, או ברוב תוגה, מעין פונה, אינו נגרע, לא תדמה. ההתחלה וגם הסוף מאותרים בחרוזים, וגם הרבה ציטוטים משירים של שמואל הנגיד. מי שלא שמע, גם עליו יש פרק. אבל עכשיו תקשיבו לאיזה כיוון הוא לוקח את הצוואה. ואתה ידעת בני, כי תפחתיך וריביתיך, גידלתיך ורוממתיך, ובדרך חוכמה הורתיך, ובמעגלי יושר הדרכתיך, ובמאכל ומשתה ומלבוש כיבדתיך, וטרחתי בלימודיך. מכל פחד שמרתיך. מנעתי עצמי מכל טובה וענוגות בני אדם בעבורך. זה 12 שנה. סוג של Jewish mother. אני ממשיך. כיבדתיך בהרבות לך ספרים. ולא הצרכתיך לשאול ספר מאדם, כאשר אתה רואה רוב התלמידים ישוטטו לבקש ספר ולא ימצאו. ואתה, שבח לאל, משאיל לאחרים. ולא שואל. ספרים היו אז דבר מאוד יקר ונדיר, אבל החלק הזה בחינוך יהודה אבן תיבון לא מוותר. הוא ממשיך, ופקוד ספריך עבריים בכל ראש חודש, וערבים פעם בשני חודשים, וסדר הכל בסדר נאה, כדי שלא תיגע לחפש בספר שאתה צריך אליו. הוא מנחה אותו שיעשה לעצמו סוג של אינדקס. ושמור ספריך שמירה רבה, וכסה ארונות כיסו יפה, ושמור אותם מן המים, ומן העכברים, ומכל נזק, כי הם אוצרך הטוב. אבל עכשיו, מוכנים? תקשיבו לפאנץ'. ואתה בני, הכזבת את תוכלתי, ואת חוקותיי, ולא חפצת להשתמש בבינתך, והתעלמת מכל ספריך. אפילו לא היית רוצה לראות מה הם ומה שמותם. כל זה עשית עד אתה. היית סומך עליי להעיר אותך משנת העצלה, ודימית שהחיה לך לעולם. וגם כתיבת הערבי, שאכילות ללמוד אותו היום 7 שנים, ועוד הייתי מפייס אותך עליה. לא רצית לעולם לשמוע עליי. אבא ממשיך לשפוך על הבן, על ראשו אש וגופרית. הוא היה כנראה מאוכזב מהבן. הוא חושב שהוא, לא נעים להגיד, עצלן, לא מנצל את יכולותיו. שמואל עוד יהפוך בעתיד למפורסם בזכות עצמו. נגיע לזה עוד מעט, אבל האבא כנראה לא זכה לראות את זה. מספרים ששאלו פעם את צ'רצ'יל אם הוא מצטער על משהו. אז הוא ענה שהוא מצטער שאבא שלו לא ראה שאולי בכל אופן יצא ממנו משהו. אז אולי זה לא תופעה נדירה. מסתבר ששמואל ניסה להיות סוחר ולא הצליח. כך הוא כותב לו. אתה יודע כי בכל עסקיך ומכחך וממכריך והלוואותיך לא חלקת לי כבוד לשאול ממני עצה בדבר ולא להודיעני. ואם היית שואל אותך, הייתי שואל אותך, היית קץ בשאלותיי ומעלים ממני. ואם הייתי נותן לך עצה, היית עובר על עצתי. המקום ימחה לך בעולם הזה ובעולם הבא מכילה שלמה. אני לא יודע בין כמה שמואל בשלב הזה, אבל הוא היה כבר נשוי פלוס ילד. הנה, תקשיבו. בני, אני מצווך שתכבד את אשתך ככל יכולתך. כי אישה משכלת וצנועה ובת גדולים בחוכמה וביחס. משמשת טובה לך או לבנך ואינה מפזרת ולא מבקשת גדולות, לא במאכל, משתה ולא בכסות. הוא גם ממליץ לו בין השאר להתפרנס בתור רופא ולא בתור סוחר. אמרתי משהו על Jewish mother. והוא גם אומר לו לשמור על הבריאות שלו. למה? כי אין בושה יותר מזה שהרופא חולה בעצמו. הוא מצווה על הבן לקרוא בצוואה כל יום. והוא אפילו מוסיף בסוף את הסיכום של כל הצוואה בחרוזים. האם שמואל באמת קרא בצוואה כל יום? אני לא בטוח.
הדור הבא ישן בחדר הסמוך, אני שומע את נשימתו.
אז ליהודה אבן טיבון בחייו כנראה לא היה הרבה נחת מהבן. אבל אחרי מותו המצב משתנה. במצרים הרמב״ם כותב את המורה נבוכים, ועותק בערבית מגיע לפרובנס. יהודי פרובנס, בראשות רבי יונתן מנוליל, מבקשים מהרמב״ם שיתרגם את הספר עבורם. אבל כמו ששמעתם בפרק על הנשר הגדול, לרמב״ם אין ממש זמן, והוא שולח אותם למצוא מתרגם. רבי יונתן מחפש מתרגם ומבקש משמואל שינסה לתרגם. שמואל לא סס להיכנס לפרויקט. הוא מסביר. יודע אני ומכיר במיעוט שלמותיי בשתי הלשונות העברית והערבית, וכל שכן בלשון ערבית שידיעתי במעוטה, כי לא גדלתי בין אנשי או בארצותיה, ולא באתי עד תכונותיה. שמואל נולד כבר בפרובנס. ועוד, כי ידעתי חסרוני הגדול בהבנת דברי הספר הנכבד הזה, מאמר מורה הנבוכים וענייניו, מפני שרובם עניינים עמוקים מאוד, והוא כולל חוכמות רבות ורמות. מעיני רוב אנשי עמנו אשר בגבולנו זה נעלמות, ואולי מעיני כולם, מפני שאינם מתעסקים בהם, ואינם נמצאות איתם, ומעט מזער פקחתי עין בקצותם, כי היו איתי קצת ספריהם בלשון ערבי אשר אני יודע בה, מעט. והרעני לבבי ללמוד מהם כי יכולתי הקצרה. כמו שאמרנו, צריך להיות מומחה גם בעברית וגם בערבית, והוא לא מרגיש מספיק שוחה בשפה. הנה, הוא מתנצל בהקדמה. ומכל אלה הפנים אשר זכרתי, היה לי להימנע מלהעתיק הספר הנכבד הזה. אבל כמו שהביאה תשוקת רחמי הארץ הזה ונבוניה אותם, וברשות החסיד הגדול, הכהן רבי יונתן, ויתר חכמי בקעת יריחו, עיר מושבי, בקעת יריחו זה לצורך העניין השם העברי, שנתנו ללוניל. לוניל זה לונה, ירח, אז בקעת יריחו. אני ממשיך. ויתר חכמי בקעת יריחו, עיר מושבי, לשלוח אחרי הספר הנזכר אל מצרים, בשומעם את שמעו, והתחננו על פי כתביהם אל הרב הגדול, הפילוסוף, האלוהי, הנזר, הטהור, על ראש גלויותינו, מרנו ורבנו, משה, בן כבוד הרב הגדול רבי מימון, הוא המחבר הספר הזה, ויבקשו מאיתו לשלוח אליהם מועתק. והשתדלו בזה השתדלות גדולה. כן, הביאה אותם תשוקתם להשתדל בהקתו, בהגיעו אליהם בלתי מועתק. ועוד הוסיפו כוס ועל תאוותם בעומדם על קצת מנייני הספר. מורה נבוכים זה גם ספר שנכתב כדי שהוא לא יהיה מובן למי שלא אמור להבין אותו. הרמב"ם אומר שהוא בכוונה מסתיר את הסודות שלו. והוא גם מזהיר שמי שכן יבין שלא יסביר לאף אחד. אז איך אפשר לתרגם ספר כזה? אבל מסתבר שהתפוח לא נפל רחוק מהעץ. ושמואל מתגלה כחכם בפני עצמו. והוא בין היחידים שכנראה כן מצליח לרדת לכוונות של הרמב״ם ולתרגם. הוא מסביר את שיטת התרגום. נשענתי בזה על שני דברים. אחד, שאעיין בכל מילה מסופקת בספרים שהעתיק אבי. אבי המעתיקים, אבא מורי. ובספרי דקדוקי לשון הערבי. ובספרי הערב שנמצאים איתי. והדבר השני, שאם יישאר לי, אחר זה שום ספק, אש לכנו אל הרב הגדול המחבר אל הספר והמולידו, ואשאל מאיתו להעיר עיני בו. ושמואל בן טבעון באמת מתכתב רבות עם הרמב״ם, ושואל אותו שאלות על הספר כדי להבין, והרמב״ם עונה לו. שמואל גם בקש לבקר את הרמב״ם, כדי לשאול אותו שאלות על המורה נבוכים. אבל הרמב״ם אמר לו, אל תבוא, כי לא יהיה לו זמן בשבילו. יש חוקרים שטוענים שהרמב״ם לא רצה שהוא יבוא, כי הוא ראה ששמואל באמת הבין את הסודות, והרמב״ם לא רצה לתת חותמת רשמית על התרגום שיפרסם את הסודות של הספר. אולי, בעיניי קצת ספקולטיבי. בכל אופן, ברור שהרמב״ם העריך את המתרגם שלו. והנה קטע קטן ממכתב שהרמב״ם שלח לו בחזרה. הגיעו אליי אני משה בר מימון הספרדי כל כתבי התלמיד החשוב היקר המשכיל, המבין נזר התלמידים, צבי החכמים, כבוד החכם רבי שמואל, בן החכם רבי יהודה אבן טבעון הספרדי. ומקודם שנים שמענו שמה השר הנכבד החכם רבי יהודה אביך, זצל, והודיענו ברוב חוכמותיו וצחות לשונו בלשון הגרי ובלשון עברי, מפי אנשים חכמים וידועים מאנשי העיר גרנדה. וגם היה לומד אצל החכם רבי אברהם בן עזרא, זצל, וגם הוא סיפר לי אודות החכם הנכבד אביך, והודיע לי הספרים שהעתיק מספרי הדקדוק מספרי החוכמות. ולא ידעתי שניח בן. וכיוון שהגיעו אליי כתביך בלשון העברי ולשון הערבי, והבנתי ענייניך ויופי ציוריך, וראיתי המקומות שנסתפקו לך במאמרנו הנכבד, ספר מורה הנבוכים, והמקומות שהרגשת בהם שיבוש הסופר, אמרתי, אז כאשר אמר בעל השיר קדמוני, לו את אבותיו ידעו, אז אמרו, היא מעלת האב לבן, ברוך מי ששילם משכורת החכם אביך זצל, ונתן לו בן כזה. כמו אביו, גם שמואל הריץ את הרמב״ם, ולקבל מכתב המלצה כזה מהרמב״ם. אני מניח שהוא יצטער שאבא שלו לא זכה לראות את זה. מורה הנבוכים תורגם. וזמן קצר אחרי שהופץ, הוא הפך להיות מוקד של מחלוקת ענקית. נשמור את הסיפור המטלטל על המחלוקת הזאת, מחלוקת שבשיאה יהודים ילשינו לכנסייה, והכנסייה תשרוף את התרגומים של כתבי הרמב״ם. נשמור את זה לפרק אחר. רבי שמואל בן טבעון תרגם עוד כתבים של הרמב״ם, כולל את 8 פרקים, את ההקדמה של הרמב״ם למסכת אבות, את איגרת תימן, הוא תרגם גם ספרי רפואה, מדע, פילוסופיה של חכמים מוסלמים. שאחר כך, מהתרגומים האלה מהעברית, עשו תרגומים ללטינית. הוא גם כתב ספרים ופירושים בעצמו. הוא היה גשר של תרבות מספרד לאירופה. שמואל נפטר במרסי, בגיל 80, בשנת 1230, 3 שנים לפני ששרפו את התרגומים שלו. אבל ההשפעה שלו המשיכה. והתרגומים שלו ממשיכים להיות בשימוש עד היום. וחוץ מזה, גם הוא השאיר יורש. בנו משה התגלה גם הוא כבן מתאים לשושלת. גם הוא היה רופא. ובשלב מסוים השלטונות בפרובנס אוסרים על היהודים לעסוק ברפואה, ואז הוא פונה להתמקד בעיקר במלאכת התרגום. משה כנראה סיפק יותר נחת לאביו מאשר אביו סיפק לאביו. אבל רבי משה בן טבעון מרשה לעצמו גם להתווכח עם אביו, עם שמואל בן טבעון, על דיוק בתרגומים. רבי משה בן טבעון השלים את התרגום לכתבי הרמב״ם, כולל את ספר המצוות, ואת מילות ההיגיון, זה הספר הראשון שהרמב״ם כתב. אבל הוא לא מסתפק בכתבים של הרמב״ם. הוא יוצא למבצע לתרגום ספרי היסוד של המדע מספרד. הוא מתרגם את ספר היסודות של אוקלידס, הוא מתרגם את אריסטו, הוא מתרגם ספרי רפואה, פילוסופיה, הנדסה, וגם הוא חיבר ספרים, פירושים בעצמו. התרגומים שלו, של ספרי המדע, ישפיעו השפעה עמוקה על הכתיבה המדעית בעברית בתקופת הרנסנס. לא הרבה מהספרים שלו שרדו, כי הדעות שלו היו פחות פופולריות החל מהמאה ה-14. ממאמר התנינים, הוא מכיל תיאוריות הגיאוגרפיות והאקלימיות של התקופה, נותר עותק יחיד בכתב יד. אותו דבר קרה גם לספר פאה, שזה ספר שהוא כתב עם פירוש לאגודת התלמוד. פרופסור חיים קרייסל מאוניברסיטת בן גוריון, יחד עם פרופסור קולט סירת מהסורבון בפריז, הוציאו ב-2010 חלק מכתביו לראשונה מכתב היד לדפוס. הנה חלק קטן ממאמר התנינים. מן הדברים הידועים אצל החכמים, כי היישוב ברביע אחד מארבע רבעי כדור הארץ, והקבילו הקדמונים בתוך הרביע הזה 7 אקלימים מיושבים, אורכם ממזרח למערב, חצי היקף כדור הארץ. ורוחבם, תחילת מצד דרום, רוחק מקו השווי, 13 מעלות, פחות רביע, ואורך היום, וכו' וכו'. אני אחזור לכם את הפרטים. אבל מי שרוצה, שמתי קישור למאמר באתר. גם בדור הרביעי היו בני משפחת טיבון מפורסמים. אחד הנכדים של שמואל היה יעקב בן מחיר. יעקב היה גם מתרגם, אבל בעיקר של ספרות מדעית. גם הוא היה רופא, והוא אפילו לימד רפואה בפקולטה לרפואה בעיר מונפלייה. אבל חוץ מזה, הוא היה בעצמו מדען, ממציא ואסטרונום. שמו הלועזי היה דון פרופיאט טיבון, והעבודות שלו באסטרונומיה הופצו בלטינית. ונדונו על ידי אסטרונומים מרכזיים לאחר מכן, כולל קופרניקוס ועוד אחרים. אבל אחד הדברים שבהם הוא התפרסם היה המצאה שלו למכשיר אסטרונומי. הוא קרא למכשיר בעברית רובע ישראל, או בלטינית נובוס קוואדרנס, הרבע החדש. וזה היה למעשה רבע של מכשיר האצטרולב. זה הייתה גרסה מהפכנית, בלי חלקים נעים, ובזכות כך הוא הופץ בתור מכשיר ניווט קטן, זול וקל לשימוש. הספנים המפורסמים אחר כך, כמו מגלן, וסקו די גאמה, קולומבוס, השתמשו בו. יחד עם עוד מכשיר ניווט אסטרונומי אחר מפורסם בשם מטה יעקב, שהוא היה המצאה של הרלב"ג, רבי לוי בן גרשון, מהמאה ה-14, שגם הוא היה מפרובנס. חושב שהשתכנענו שמגיע יותר כבוד למתרגמים. בזכות העבודות של משפחת אבן טיבון לאורך השנים נשמרו יצירות החוכמה שנכתבו בערבית. במקום המיוחד הזה של פרובנס, שחיבר בין תרבויות ועמים, הם היו הגשר של התרבות. גשר שדרכו עברו רעיונות, ידע, מדע, שימור של תרבות, שבלעדיהם היא הייתה עובדת. וההשפעה שלהם הייתה לא רק ליהודים, אלא גם לכל אירופה. ועד כאן להפעם. עוד פרטים, מקורות ויורים, באתר הבית של הפודקאסט, kedma.xyz. ויש גם דף בפייסבוק להראות והוצאות, וגם בטלגרם. מומלץ לשמוע דרך אפליקציה פודקאסטים או בספוטיפיי, תמיד אפשר לחפש את המילה קדמה ולהירשם שם. אבל כמו תמיד, אפשר לשמוע ישר באתר kedma.xyz. תודה שהזנתם, מקווה שנהנתם. נשתמע בפרק הבא של קדמה.